שלום לצבי חזקאלי, ראש הדסק לענייני ערבים, חדשות 13.
שלום, בוקר טוב.
אגב, בעולם הערבי מבינים שאנחנו באירועים טקטונים היסטוריים ויש לזה ביטוי תרבותי?
בוודאי.
איזה ביטוי?
קודם כל, העולם הערבי והמזרח תיכון תמיד רואה את זה בראי של דת. מבחינתם, זה אפוקליפטי. זה אומר שהדבר שהם הכי חששו ממנו, חלום יום הדין של האיראני מגיע אליהם. ככה הם מפרשים את זה. ישראל זה לא הסיפור. חברים, ישראל זה לא הסיפור, ישראל זה סיפור צד, בקרב ענק שיש בתוך האסלאם. והקרב הזה אומר שבתוך עשור או עשור וחצי, איראן הצליחה לכבוש 4 מדינות, והם מתקרבים. והם מתקרבים לירדן, הם מתקרבים לסעודיה, ואנחנו בסוף, כן יהיה או לא נהיה, זה לא הסיפור, יש פה קרב ענק.
שבין 1200 שנה בכלל.
נכון, והקרב השני הוא גם מול המערב, שזה אגב קטר עם כל מה שאתם רואים באוניברסיטאות, וכל הסיפור הזה, קטר, אחים מוסלמים, מערב, זה קרב על כל העולם, כן?
עכשיו, אני אומר שוב, הייתי יכול לבוא עוד פעם להרים לך ולהגיד, ומגיע לך דברים, כי אגב, שאני מרים לו, אני גם מרים בצורה מסוימת לעצמי, כי אנחנו מדברים על מה שקורה באוניברסיטאות ובכל הדברים במשך שנים. אבל אז הנה, קבל זה איתה. אבל מה קורה עכשיו? אתה יכול להסביר לי, להבין מה קורה עם מה החמאס אחרי שאמריקאים באמת סוחטים מאיתנו עוד התקפלות, מה זה, מה קורה פה?
מה הבעיה? זה כל כך פשוט לי. אגב, בחג אני בלי טלפון. פתחתי את הטלפון אתמול בערב, אחרי בצאת החג. ואני עשיתי עם עצמי איזה ניחוש כזה, של מה אני הולך לראות, זה בדיוק היה. למה שסינואר ילך לעסקה? חברים, תלכו לחוברת הראשונה שאחמד יסין חלק ברצועת עזה בשנת 82, במוג'מה, קראו לזה האמת הנעלמת. הוא אומר כזה דבר, רק עקרון הסבלנות, סבר, למה לתת ליהודים עכשיו משהו? אני בקרב איתם לכל העניין. הם רוצים לסגור אירוע? אני רק רוצה לפתוח אירוע. כל מה שהוצע לסינואר, חבר'ה, אנחנו כבר במלחמה שאפשר ללמוד דפוסים. אפשר ללמוד דפוס במלחמה הזו. והדפוס הראשון שאפשר ללמוד, שכשהיה לך לחץ צבאי מפחיד, לא צפוי, מפתיע, קיבלת חטופים. כשנכנסת סיוע הומניטרי, והלכת לאט לאט, ודיברת על עסקה, העסקה התרחקה. כי כאשר הקטרים, ובעיקר האמריקנים, הפקידו ביד המתווך הלא הוגן, שקוראים לו הקטרים והמצרים, פחות, הפקידו ויתורים ישראלים להחזיר תושבים לצפון וכו', כל זה יש לך כבר בכיס. יש לו בכיס. למה שהוא ימהר? מה הבעיה שלו?
הרי מלכתחילה הרי לא אכפת לו מבני העם שלו, זה אנחנו מבינים. לא אכפת לו עם חלקי גופות, כוסי פלסטיק.
למה אתם לא מבינים את הרציונל הזה?
לא, אני מבין את הרציונל, אבל
אפשר לשאול את צבי שאלה?
כן, בוודאי.
שהיא לא רק מספרת לנו כמה אנחנו צודקים וכמה הם טועים, כי זאת לא השאלה, זה ברור שאנחנו צודקים. השאלה היא מה עושים עם הדבר הזה. אז אם אתם מציעים מלחמת ג'יהאד הדדית, עד קץ הימים,
בוא נזהה את הבעיה. אני לא אמרתי מה צריך לעשות, אני אמרתי שאם אתה יכול ללמוד את הדפוס של חמאס בעסקאות, אנחנו בסבב הרביעי, זה כבר סבב רביעי של עסקה.
אבל עזוב את הדפוס שלהם, זה שהם נאצים בני בליעל זה ברור, השאלה מה אנחנו למדנו מהעסקאות.
אתה תקוע עם זה, אתה עכשיו יש לצד סוג של בעיה, כי המכניזם שאומר אני אתן קצת, או אבטר, יגיע לעסקה. בוא נגיד ככה, הצד הראשון אומר לך, תקשיב, אני רוצה נסיגה לקווי העזה, לקווי השישי לאוקטובר, אני רוצה החזרת תושבים של הצפון, אני רוצה 1,000 אסירים. אתה אומר לו כן, אומר לך לא. רגע, אז מה עכשיו? אתה בונה על זה שיש פה איזה צד שחותר לאיזה סוג של הסכמה, וזו הטעות. עכשיו, אני אומר לך שכבר פעם רביעית, אנחנו עומדים באותה נקודה עם חמאס, והוא מתקפל ואומר לא, ויש הערכות שהוא גם יגיד לא בסבב הזה. אם הוא יגיד כן, אני אופתע, אבל לא אופתע עד הסוף, כי זה לא יהיה לעסקה כוללת, כי הוא ישאיר עוד חטופים לעוד נגלה, הוא ישחט אותך עוד יותר. הכל תלוי.
ברור, נכון, עסקה חלקית זה בעצם אומר, גורלם של אלה שלא יוצאים, תלוי על בלימה לעשרות שנים, אם בכלל.
אז יכול להיות שהוא יוותר על החיים, על החטופים החיים שבידיו, ואז ישראל תבוא תגיד לעם ישראל, תקשיבו, כל אלה שעכשיו שבראיית חמאס הם בוודאות מתו למרבה הצער, נהרגו, נרצחו, ואנחנו ניקח את הזמן שלנו. אבל בוא נאמר, דוד, כרגע אתה ממולכד בסוג של
כן, אבל מה אנחנו, אבל צבי, מה אנחנו עושים עם הזמן שלנו? עזוב, אתה יודע מה, אני זורם, סבבה. לא צריך, אתה יודע מה, אני אפילו אגיד משהו שיראה לא מוכן להגיד. הוא אומר, הרי, בעצם מה אתם אומרים במילים אחרות? להקריב את החטופים,
אני לא אומר דבר כזה.
הרי זה המשמעות שלא חותמים על עסקה.
למה אתה אומר דבר כזה?
בסדר, אז אני אומר מה המשמעות, אני מפרש את המשמעות, אבל זאת המשמעות של זה.
מה זה המשמעות של זה?
לא לחתום על עסקה בתנאים שחמאס מסכים לה, אם זה עסקה נוכחית, שחמאס לא מסכים לה.
סליחה, סליחה, אם אתה מכניס פה משהו אישי, סליחה.
זה לא אישי.
לא, זה כן אישי. כי אתה בא ואומר לי,
אני לא רוצה להשמיע
לקטרים, מעביר עליהם הצעה לקטרים, 2,000, כל מה שחמאס עושה, תיסוג מעזה, תן להם ניצחון, אני אומר לך שם.
אבל אנחנו לא הולכים בשיא הכוח, זה בדיוק העניין, זה לא, זה, אז כל, לכל דבר יש לכם תשובה, אם לא הולכים בשיא הכוח, אתה אומר כי האמריקאים לא נותנים לנו.
אבל מה אתה, אבל העולם מורכב.
אז אם לא נותנים לך ללכת בשיא הכוח, ואתה לא מוכן לעשות את הקלקולציה הזאת של ללכת בשיא הכוח, שחרר את החטופים.
דוד, אבל אתה מדבר,
אתה גם לא בשיא הכוח שם, גם כבר 3 חודשים
לא יהיה ברופיח. אבל אתה כמו ילד קטן שדופק את הראש ברצפה וצועק, תנו לי ממתק. אין דבר כזה, אתה צריך לתמרן בתוך הבסוף, אתה צריך גם נשק אמריקאי, וגם קצת להקשיב לאמריקאים, וגם לעמוד מול האמריקאים, וזה לא פשוט. אבל מה שצבי אומר לך, ופה אני מתחבר, ואני מתחבר לשאלה, החמאס, ככל שאתה מתגמש, הוא מתקשח.
הוא מזהך, הוא לא, שהוא מתגמש, מה הוא אומר? אתה רוצה יותר ממני? אני אוכיח לך שאתה תרצה יותר ממני, ואני לא רוצה יותר ממך, זה הכל.
אבל זה נכון בכל מסע ומתן.
לא, זה לא נכון. למה הרמטכ"ל היה צריך להגיד? תגיד לי, אני שואל אותך את צבי, שהרמטכ"ל שלנו, הרצי הלוי, בא ואומר שנעמוד גם במחירים קשים מאוד מאוד מאוד. מה זה אומר לך?
מה
הם אומרים?
אתה מולה על הצג? יאללה, עוד לחץ. עוד לחץ, עוד קלטת. יאללה, עוד. הם יגיעו את זה, והם יביאו את זה. אתה יודע מה, דוד? בסוף יהיה המחיר שישראל צריך כל האסירים, ואני לא יודע מה לקבל, ואתה תראה שזה יגיע, כי אנחנו פשוט לא משנים את המשוואה. המשוואה הזו יכולה להשתנות רק על ידי
כוח. אז בוא נדבר על שינוי המשוואה.
שככל שהזמן עובר, הוא צריך להיות יותר מפתיע.
אוקיי, אוקיי, אבל בסוף, הרי כדי לשנות משוואה, צריך גם מציאות, לא יודע איך לקרוא לזה, מדינית צבאית אחרת בעזה, לצורך. עזוב שנייה את איוש. עכשיו, אני, יש לי תיאוריה כזאת, תקן אותי אם אני טועה, לערבים נקרא לזה, או לחלק גדול מהשבטים ולמדינות שמדינות חלקן חדשות.
אתה מדבר כמו חוקר מזרח תיכון.
כן, כן, שעשיתי שיעורי בית. עכשיו, בתוך הדבר הזה יש כל מיני מדינות, אין כמעט דרך אחרת להגיע לסוג של דו-קיום סביר עם הערבים שסביבנו, אלמלא יש להם ממשלה שהיא בעצם ממשלת בובות אמריקאית, או כזאת שמסוגלת להגיע להבנות אמריקאיות. עכשיו, בראייה שלי, הרשות הפלסטינית היא כזאת. בסוף, אם אבו מאזן יכול לשבת בבית הלבן, אפשר לדבר איתו. יש עם מי לדבר, והוא אפקטיבי. למה אנחנו כך מפחדים, ומה האלטרנטיבה שלנו לדבר הזה בעצם בעזה באמת? מה? מה אנחנו יכולים לעשות שם?
עכשיו שאלת, טוב, קודם כל זו שאלה אחרת לגמרי מהחטופים, ואתה שואל כזה דבר, למה אני לא יכול עם בעל ברית, עם בן ברית מערבי, למה ערב כאילו, כמו אבו מאזן שיושב בבית הלבן?
אמיר הקטרי, מלך ירדן, לא חסרים, סעודיה.
הוא כאילו מהמדינות המתונות. אני אומר, אני אזרום.
מישהו שאפשר לעשות איתו עסקים. יש
לי... יפה.
אתה צוחק, אבל...
כן, אני צוחק.
אז מה, אז תהרוג 2 מיליון איש?
לא, אני...
רגע, רגע, שנייה. שנייה, בוא, עזוב את הפתרון שנייה. עכשיו, תראה, אני, דוד, במשך 22 שנות סיכורי, ואפילו יותר, גם גלת אחרי, אני תוסיף, 25, הייתי עם המיקרופון רץ בבתי המלון, מול כל כאלה עם חליפות, שהם האלטרנטיבות, מי ברגות, שפגשתי אותו בכלא, ודחלן, ורג'וב, ומוחמד שטאי, ואהבת אחרי שאבו מאזן הייתה הבטחה אחרי ערפאת שהסמיכו אותו לסמכויות וכו' וכו', וכל הזמן אמרו מי שהולך עם המערב יביא את הסחורה, יסגור את העניין. הכל בסדר, חוץ מדבר אחד, מה החינוך ולאן הוא מוביל את הישות שבו, ופה אבו מאזן נוהג פה בצביעות. הם תובעים אותנו בהג מילא, והם ישות, מבחינתי הרשות הפלסטינית זה ישות אויב. הדבר הכי נורא בסיפור הזה, שמנצחים את הסכסוך ועושים עליך ג'יהאד, בדרך שהיא גם משתלבת עם זה לשבת בבית הלבן, גם להעלים מהאמריקאים את זה, גם לחנך בספרי הלימוד, וגם לבוא לקחת כסף אמריקאי. זה מה שאני אומר. עכשיו אתה יכול לטפל בזה. אתה יכול להיות בעל בית ולהגיד, חבר'ה, אני לא מרשה שבבתי ספר בסלפית, ובמזרח ירושלים ברמלה, ילמדו שאני צאצא של הקופים והחזרים, וצריך להרוג אותי מאחורי כל העץ ואבן. אני לא מוכן. אנחנו לא דיברנו ככה. למה? בלי בגץ ובלי בצלם, הם יעשו את זה עם עצמם. הם לא יעשו את זה, כי בסופו של דבר של אבו מאזן וכל המתונים האלה, לובשי החליפות ומביני המסעדות בניו יורק, שתהיה להם את הבחירה אם לבחור בלהילחם בנו או לשנות את עצמם, הם יבחרו בלהילחם בנו.
זה ברור לי, זה שהם תמיד יעדיפו את האופציה של להרוג אותנו, זה ברור לי.
אתה לא יכול לסמוך על זה.
השאלה, ברור שאתה לא יכול לסמוך על זה, אני לא אומר לעשות את זה בנופת צופים.
בגדה שיורה לך.
אבל תראה, אבל אי אפשר להתווכח עם זה, שהרשות הפלסטינית בסוף, עם כל חסרונותיה וצביעויותיה והכל אתה צודק, היא גם אפקטיבית. היא בסוף, היא בסוף, היא לא אפקטיבית.
זה נקודת נדל ארגמל.
אין שליטה יחסית, אין שליטה יחסית ביוש, אני שואל ברצינות.
אין בשליטה כדי להישאר בשליטה מחמאס, לא ממך. אם היה תלוי בהם, היו עושים לך 1,000 נוחבות. כי הם לא יכולים עכשיו, הם לא יכולים טכנית לעשות את זה. אבל מה שקורה בטולקרם, אתם תתקח עיר כמו טולקרם, מה קרה לה בעשור האחרון? מעיר שסמוכה לקו, לכביש 6, שיוצאים בפועלים במעבר אייל, הפכה להיות עיר כמו ג'נין. איך זה קורה תחת הרשות הפלסטינית? כי הרשות הפלסטינית לא נכנסת לכאלה מקומות, ואומרת, יאללה, שיהיו חמושים. טולקר, הם מחנה פליטים רק בג'אבר ביריחו, ג'נין ברור שאני לא מדבר, שכם ברור שאני לא מדבר, הרשות הפלסטינית תעשה רק מה שנוח לה להישרדות שלה. כל עוד אתה מקיס דם, זה אפילו עושה לה טוב.
אם אתה לא בשטח החמאס, תזכור שהכניסו הרשות, היה ניסיון של המתפ"ש רק לפני חודש וחצי להכניס כמה קצינים של הרשות הפלסטיני דרך מעבר רפיח. חמאס הוציא אותם להורג. כאילו כל הדיבורים האלה שאתה תכניס, מתכניס וכולי, עד שאתה לא מחסל את הכוח הצבא, אתה לא תחסל.
אבל אני לא בונה על זה שנייה של דמוקרטיה.
לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך. אתה לא בונה, אבל גם אתה לא בונה. אבו מאזן מחזיק מעמד ביהודה ושומרון בין היתר בגלל שצהל שם. אם צהל לא היה שם, סיכוי לא פחות מסביר שהם מעיפים אותו. הוא על הכידונים שלך. כמו שירדני על הכידונים של האמריקאים.
בסדר, גם אז היו על הכידונים שלנו, אבל יש שם איזשהו ממשל.
קודם צריך להיות על כידונים. קודם צריך לחסל את החמאס ככוח צבאי. אחר כך תוכל לדעת. זה שלא יאהבו אותנו, לא יאהבו אותנו.
נכון, עכשיו דוד, בוא נגיד אם גם סיימת בעזה, ויכול להיות שנעשה את זה בעזרת שם, אני מאמין שנעשה את זה, אתה עושה משהו מהדן מבחינה חמאסית, של פנים פלסטיני, ביהודה ושומרון יזהרו מחמאס. אגב, חמאס מחוץ לחוק בחוקי הרשות הפלסטינית. אתה רוצה לחזק רשות פלסטינית? תפדל. אבל תגביל את זה, תגיד, אין חמאס? יופי, חינוך. לך לחינוך, ואתה יכול לבנות רשות. אגב, היו פעמים בעשורים האחרונים שחשבנו שאבו מאזן הוא הבן אדם. הוא באמת נבחר, ואני הייתי בנאום שלו בפסגת עקבה. היה שם ראש הממשלה שרון ונשיא ארצות הברית בוש, המלך עבדאללה, ואבו מאזן, הוא הדליף אז את הנאום לנו, לעיתונים הישראלים, עוד קודם, שהוא אמר, הנשק לא הביא את מה שהיה צריך לעבוד. לא יותר נשק. אמרנו, יאללה, שלום, אין בעיה, הוא מתחיל לטפל בזה. ופה טעינו בזה שאנחנו לא שמנו לב שהנשק כאילו ירד כלפינו, אבל המשכנו בחינוך. יכולת לתפוס את המומנטום
הזה. זה כמו האינדוקטרינציה שהאמריקאים עשו ביפן אחרי מלחמת העולם. שזה סוג של כיבוש קולוניאליזם.
אבל קודם אתה, קודם אני אגיד לך, לא בנגסקי והירושימה, רק בטוקיו האמריקאים הרגו 200 אלף איש בהפצצות רגילות, לא בהפצצה אטומית. כלומר, כדי להגיע לחינוך, גם היפנים, האומה המיליטריסטית ביותר במזרח הרחוק, הייתה צריכה לקבל באמת טיפול לא קונבנציונלי.
100,000 זה פי 2 ממה שאמרתי, 100,000
וזה רק בטוקיו, בנשרפה.
אתה שומע את האוכלוסייה, יש שם כמה 40-50 מיליון איש שהיו.
הרגו שם כמו
פרטדה. בסדר, אנחנו מדבר גם על ימים אחרים, אנחנו לא יכולים, אני אומר את זה, אולי אתה יודע, אנחנו לא יכולים.
אתה יודע איזה ימים, אולי אנחנו מגיעים לימים האלה.
אני רוצה לשאול אותך, כי בתחילה, אני זוכר, את עצמי יושב, רואה בטלוויזיה, במחילה ממך בתערוץ המתחרה שלכם, יושב ורואה שם את השר אבי דיכטר, וכל מיני כאלה מדברים במונחים של נכבה שנייה, ואני שומע כל מיני אנשים כמו הראל וינון שנוסעים לביקורים בעזה ויוצאים ואומרים אין לך מושג מה הולך שם המקום חורבות. בתקשורת הישראלית אגב אתה לא יכול לראות שום דבר מזה. אגב לדעתי זה לא עיתונאית, זה לא קשור בכלל אם אתה בעד או נגד, אין פה עניין של בעד או נגד. אנשים צריכים לדעת מה קורה בעזה, יכול להיות שזה גם יועיל למורל הלאומי במידה מסוימת. אבל השאלה היא איך העולם הערבי תופס את זה? כי אני לא מרגיש, לא יודע, לא עובר אליי שהם חושבים שיש פה נכבה.
אגב, בארצות הברית סקר עכשיו, ממש עכשיו אחרון, רוב הציבור האמריקאי, רוב הציבור, 70% תומכים בכניסה של ישראל לרפיח.
צבי, הם חושבים שיש פה נכבה?
שאלת, נכון, איך הם תומכים? תראה, אני חושב שהעולם הערבי, קודם כל שריין, אם אני דבר על העולם הערבי, מה שאתה מדבר, נגיד מצרים, סעודיה, אמירויות, ירדן, הם קודם כל שריינו את עצמם לגבולות הנכבה. זאת אומרת, מה שקרה בשבוע הראשון, שישראל לא הפציצה פילדלפי, לא גרמה לזרם של פליטים למצרים, שהיא יכולה לקרות בסיסיה סופג את זה, הוא מקבל סיוע כמו שארדואן קיבל סיוע לקבל מיליוני סורים, הם הבינו שיש גבולות לעניין הזה, ואתה לא משתגע, לא השתגעת, לא הפכת שולחן. עכשיו הם רואים בעזה העבודה, ואני אומר לך שבליבם הם מייחלים שתגמור את הסיפור הזה. אצלם חמאס הוא מחוץ לחוק, אצלך הוא כזה אחד שקיבל פה כספים במשך שנים.
כן, אבל צבי, אבל גם מעניין אם גם הסעודים מבינים שהסיפור הוא בכלל מישיגן. זה הסיפור. עזה קשורה במישיגן, ואפשר להגיד שאני קונספירטור, לא קונספירטור, אני אומר לך. עזה קשורה בעובדה...
אני עשיתי את זה סדרות, עשיתי סדרה לערכים מוסלמים, הייתי במישיגן, הייתי בדיובון, הייתי בטמפה, אצל שייך פלסטיני, שאמר לי אני מאסלם אותם, וכל דולר שנכנס פה במסגד יגיע גם לעזה. אני מכיר את כל הרשת הזו, אני מהראשונים שחשפתי והראיתי את זה. החברים, אנחנו במלחמת תרבויות, הנטינגטון, תחזרו למה שאמר פרופסור הנטינגטון, זה קלאש אוף סיביליזיישן, זה בכל.
אני מסכים.
באוניברסיטת קולומביה, למדתי שם סמסטר, יש אזן, מואזין, ואומרים, לילה, לילה, מוחמד רסול אללה, זה אומר שקטר עכשיו קוצרת את כל הפירות של ההשקעה באחים המוסלמים במערב.
באוניברסיטאות קטר היא משקיעה, קטר הראשונה שמשקיעה באוניברסיטאות בארצות הברית, אחרי הסין, אחרי הערב הסעודית, אפילו הרשות הפלסטינית משקיעה בפחות, בכמה מיליונים. היחידים אגב שלא נכנסים לקדם.
אתה שואל למה לא נותנים ליהודים להיכנס לקדם?
לא, אני שואל איפה אנחנו היינו, איך אנחנו איבדנו את המאוזים האלה, זה כמו הוליווד, זה כמו זה.
אני אגיד לך למה.
פעם אני לא יכול לראות את הקסוסקר, מי שכולם מדברו על חטופים.
אבל אני אגיד לך דוגמה.
יורדים עליהם.
אבל פעם היו שלך, תמיד היו אנטישמים.
אני אגיד לך מה, כי כשהתקימו את ג'יי סטריט, ואנחנו יצאנו נגד ג'יי סטריט, בעצם ג'יי סטריט אמרה, מי צריך את איפאק, את כל הלובי היהודי וכולי. בינתיים שאנחנו ישנו על האף, הלובי המוסלמי, הלובי של האחים המוסלמים, אז היה בחור שהקים עמותה שנפגש השנה, 9 פעמים עם ביידן בבית הלבן. זה מה שמפחיד אותם. זה מה שמפחיד אותם, אתה מבין? אנחנו היהודים עכשיו הם מתעוררים, כי הם מרגישים, אתה יודע, הילדים שלהם לומדים בקולומביה, הם משלמים 70,000 דולר בשנה, זה לא כמו הסטודנט, חלק מהסטודנטים שם שמפגינים, ועל מלגות של היהודים האלה שהם משלמים, והם נטרפים, כי הם הביאו את זה גם על עצמם. טוב, צביקה, צבי, אוהב אותך.
תודה,
צביקה. שיהיה בשורות טובות, אוהב אותך, ביי.